כאן בהרצה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, והשבוע פותחים את ספר שמות, ובו מנהיג חדש נולד, משה. התינוק העברי שהושלח לנער, אומץ בידי בת פרעו, וגדל בארמון כבן הצולה. משה הוא אדם שלא פעם שאל את עצמו מה הוא, מצרי או עברי. היום נשוחח עם סופי צדקה, שגם היא גדלה בכמה עולמות, בין היהדות לעדה השומרונית, בין העברית לערבית. נשוחח איתה על דמותו של משה ועל הדרך שלה. בואו נתחיל.
בין השמשות, עם דוב אלבוי.
שלום לסופי צדקה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה.
תשמעי, כשחשבתי על התוכנית הזו בין השמשות, חשבתי עלייך.
איזה כבוד, תודה.
כי בדיוק חיפשתי את את התוכנית שתהיה בית, שתהיה מרחב, לאנשים כמוך, לאנשים כמוני, שבעצם נעים בין העולמות, ועוד לא הומצאה המגירה שיכולים להכניס אותם לתוכה.
כן.
אז את בבית.
עכשיו.
ברוכה הבאה.
תודה.
מאיפה את באה אלינו? אני מבין שככה בת מטיסות ומנסיעות.
אני חזרתי ממש לא מזמן מסיבוב הופעות נפלא בארצות הברית.
מה, כזמרת? את שרה?
אלינו מופע. המופע נקרא סופי והבלדים, זאת אומרת סופי ובני המקום.
אוקיי.
הבלדים זה בין הארץ.
מה זה הבלדים? לא בארצות הברית.
לא, לא.
הבלדים פה.
הבלדים פה. כמובן שזה מופע שמשלב בתוכו את שלושת התרבויות שגדלתי עליהן. כמו שהזכרת קודם, אין בדיוק תרבות אחת.
שעם היהדות באופן השומרוני שלה, וגם האחר.
וגם האחר, גם, זאת אומרת, השומרונים חיים בין יהודים לבין ערבים. אני כילדה גדלתי בין שלושת התרבויות האלה, ולשעה אחת רציתי להעלות אותם על הבמה, להראות את היופי שלהם. הרבה אנחנו מתעסקים בחיכוכים ובקושי
שיש בין התרבויות.
והקונפליקטים כמובן. וכאן, על הבמה, אנחנו רואים את היופי של התרבויות,
את השירים. אז איך את עושה את זה? מה, את שרה בכל השפות? מה החומרים?
תראה, בכל השפות, שפות החיות.
כן.
מדובר בעברית, בערבית, בעברית עתיקה, שומרונים שרים את התפילות שלהם בעברית עתיקה. אז בעצם, הם שפות החיות, כך שעל הבמה זה מרגיש מאוד.
תני לי דוגמה ככה להרגיש, אם זה בסדר. Unplugged כזה.
Unplugged, בכיף. ניקח מתוך תפילת השבת של השומרונים, ממה שאני זוכרת. לצערי, לא, אין לי את הכל, אבל ממה שאני זוכרת, אז יש את אלוהינו לכנה ברק, אלוהינו לכנה הלל, אלוהינו לכנה גדל, אלוהינו לכנה סעק.
עוד, עוד. זה טוב.
אלוהינו לכנה רומם, אלוהינו לכנו דיו נשתבי, יש הרי. אלוהינו לך נברך, אלוהינו אותך נעלל, לך נשתעבד, יהיה אשר יהיה.
יהיה אשר יהיה.
יהיה אשר יהיה.
זה מתוך הפרשה שלנו.
יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה.
וואו, ממש מתוך הפרשה שלנו. תודה רבה. ואיך מגיבים האנשים, שזה חצי עברית, עתיקה, חצי ערבית? מה קורה שם?
ההופעות, עשינו אותם בעיקר באמת לאמריקאים. זה בדרך כלל נוסעים להופיע ליהודים בתפוצות.
נכון.
פה זה באמת היה לאמריקאים.
לא יהודים בכך.
לא יהודים בכך, למרות שיהודים שנוכחו במופע שאלו אותי, מה זה השפה הזאת? כי זה נשמע שאני מבין אותה, אבל זה נשמע קצת ערבית. והערבים שנוכחו, מוסלמים שנוכחו באולם, אמרו, תשמעי, זה לא ערבית, אבל זה נשמע ערבית. בעצם העברית העתיקה היא מאוד מאוד מזכירה.
תראי, גם היום, גם העברית והערבית המודרניות מרגישים את החיבור.
יש המון מילים שהם באמת, המון מילים שהם זהות. ללא ספק. בהחלט.
אז תשמעי, האמת שלא פגשת לך הרבה מאוד זמן.
נכון.
ומה קרה איתך מאז? אז פגשתי אותך לפני שנים, היית אחרי תהליך של גיור ליהדות הרבנית.
כן.
שמה זה אומר בעצם? שניסית להיות יהודיה רגילה?
תראה.
ניסית להיכנס למגירה הזו שדיברנו עליה קודם?
אתה יודע, אתה כל הזמן מחפש אנחנו כל הזמן מחפשים את הזהות שלנו. אני חושבת שבתקופה הזאת בחיי, כשכבר לא הייתי שומרונית, אז השאלה הייתה, מי אני עכשיו? מה אני?
וזה היה קשה, לא לדעת איפה להכניס את עצמך.
לא לדעת, וכאילו מבחינתי יש את התורה, יש חמשת מושי התורה, שהיא התורה של אבות אבותיי, של אבא, גם של בית אבא.
שאיתו למדת ממש פרשת שבוע כמו צריך.
ואבא כאילו לא היה, לא הייתה שיחה בטלה עם אבא. כל דבר היה מחזיר אותך לתורה, וכל דבר שקרה לך בחיים, הוא היה נותן לך את המראה לפי החומש. מבחינתי, כן, וללכת ליהדות זה היה כאילו אך טבעי, כי להישאר בעצם באותה תורה, אותה תורת משה וחמשת משה התורה.
אבל הוא התאכזב מזה מאוד בטח.
מאוד. היה בעיה מאוד מאוד קשה עם זה.
כי זה כאילו אמרת לו, אני בוחרת לא לקבל את הדרך שלך, ללכת לדרך אחרת.
אבא שלי, אחד הדברים שהכי היה קשה לו זה, אני זוכרת שכשסיימתי את הגיור ונודע לו, כי אני, כל התהליך גיור עברתי בלי שהיה לו מושג, וכשנודע לו שעברתי גיור, הוא קרא לי טיפשה, הוא אמר לי, תקשיבי, את כזאת טיפשה, בחיים לא תהיה יהודיה. ואז אמרתי לו, אבל למה אתה אומר את זה? הוא אומר לי, כי את לנצח. תישארי מקוטלגת כשומרונית. את לנצח, תהיה אולי שומרונית לשעבר יהודיה, את לא תהיה. והוא צודק, ואתה רואה שהנה, 20 שנה אחרי הגיור שלי, אנחנו יושבים פה, מדברים על העובדה שהייתי שומרונית.
אבל אני לא מדבר איתך.
היחידים שרואים ביהודיה זה השומרונים.
אבל אני לא מדבר איתך, בגלל שאני לא רואה בך יהודיה חס וחלילה, אלא אני מדבר איתך על זה, כי זה מבטא את המסע המרגש והמדהים שעשית, ואנחנו בתוכנית שזה העניין שלה. ובאמת על זה רציתי לדבר איתך. כי אבא אמר לך, הבנתי שהוא נפטר לפני שנה,
לפני
נכון?
לפני שנה בדיוק, כן.
קשה, אבל.
זה היה מאוד מאוד קשה. תשמע, הוא סבל מאוד בסוף חייו. ברמה כזו שרצינו כבר שינוח. אבל פרידה היא פרידה, וגם כן. גם כשהוא נפטר, עם כל זה שהוא נח עכשיו, הקושי לא לראות אותו פיזית, לא להרגיש אותו פיזית, זה משהו שאי אפשר, אי אפשר לתאר את ה... את הכאב ואת הגעגוע.
כן, פשוט, את החלל הזה של, חלל. של אבא או אמא, חשובים, כן. דומיננטיים, שאנחנו נפרדים מהם. לצערי, גם אני חוויתי את זה בשנים האחרונות. אבל רציתי לדבר איתך על באמת על התחושות שזה מביא איתו, כי הוא אמר לך, לא יקבלו אותך כיהודיה. הטיפשה. ואני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, כי אני מרגיש שאת בעצמך... ברטרוספקטיבה, כשאת מסתכלת על זה עכשיו, התבאסת על הצעד הזה. אמרתי שמה הייתי צריכה את זה? כי אני בעצם שומרוני. אני בעצם, זה האמונה שלי. אני מרגישה קרובה לזה. ובעצם עשיתי את זה כמשהו חיצוני. כמשהו חברתי. לא בלי הלב שלי.
אוקיי, אוקיי.
את מרשה לי ככה לעשות לך את ה...
קודם כל, זה הרבה יותר מורכב מזה, כי שומרונית אני לא. שומרוני זה לא רק דת. שומרוני זה גם דת. אתה לא יכול להיות שומרוני לא בין שומרונים.
למה? את מאמינה בתורה שבכתב.
מבחינת השומרונים.
את אומרת, זה הטקסט שלי, לא אכפת לי מהמשנה, מהתלמוד.
לא, לא, לא אמרתי את זה. רגע, שנייה, הרחבתי עד לשם.
לא אסבך אותך, לא אסבך אותך.
כי זה לא באמת נכון, כי אני מבחינתי היום, התורה שבעל פה, אני מבינה את החשיבות שלה, מה שלא נחשפתי אליה קודם, אבל אחרי הגיור נחשפתי אליה, ואני מבינה את החשיבות שלה. הרמב״ם זה מישהו שאני קוראת בכתביו, קוראת פרשנויות. זאת אומרת, זה לא...
אוקיי, את לא שוללת את זה.
אני לא שוללת את זה בכלל, נהפוך הוא.
אבל בלב את שם.
אבל כן הרחבתי. אי אפשר להגיד שעכשיו אני לא מבינה איך השומרונים עובדים, אבל הרחבתי את התורה גם לתורה שבעל פה, מבחינתי.
תגידי, את נזהרת איתי עכשיו כדי שהרבנים לא יסתכלו ויגידו, אולי נשלול את התעודה מלפני כמה שנים?
אני אלך איתך יותר רחוק מזה. אני חושבת שכל בני אדם נולדו עם אותם תכונות. אנחנו כולנו נולדנו עם עיניים לראות, עם אוזניים לשמוע, עם לב להרגיש, עם פה לדבר. כולנו יש לנו אותם תכונות, לא משנה מה הטייטל שלנו, יהודי, ערבי, שומרוני. כולנו רוצים אותו דבר. אנחנו רוצים להרגיש אהובים, אנחנו רוצים להרגיש מוגנים, אנחנו רוצים להרגיש שייכים. אני לא מתעסקת בטייטלים. כל אחד, שיקראו לי איך שרוצים, בסדר?
על מה את קוראת לעצמך? זה מה שחשוב.
אני עבד של אדוני.
וואו.
אני עבד של הקדוש ברוך הוא.
שמה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שיש את תורת משה. משה הוא מבחינתי נביא הנביאים. יש את אבות אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. כשאלוהים פוגש את משה, אנחנו בדיוק מדברים על ספר שמות, ואז משה אומר לו, כשאני אלך לגאול את ישראל ממצרים, מה אני אגיד להם? מי אתה?
מה אומר עליהם?
מה אומר עליהם? ואז אומר לו, אלוהים עונה לו את התשובה המופלאה, יהיה אשר יהיה, אבל בשבילך, תלך לעם ישראל ותגיד להם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלח אותי.
נכון.
זאת אומרת, מבחינתי, יש את אלוהים, והדרך שלי היא דרך אבותיי. תקרא לי שומרונית, יהודיה.
אז מה זה אומר בפועל? מה זה אומר על החיים שלך? בבוקר, בערב, בלילה, בצהריים. מה זה אומר? שאת עבד אדוני.
זה קודם כל, כמו מה שהתורה מבקשת. יש לנו כמובן את לדרוג אותו.
את מתפללת בבוקר? את מה?
כן, אני מתפללת.
מה, תפילה אישית או משהו מהסידור?
יש תפילות אישיות, יש תפילת שחרית שאני מתפללת בה. יש סידור, תפילת 18, אני קוראת בתהילים, אני חושבת שאין יום שעובר בלי קריאת תהילים.
זה חזק, אה?
כן, דוד המלך הוא, טוב, אנחנו לא נרחיב, אין לזה סוף הרי, אין סוף ליופי.
כן.
אבל כן, וכמובן
התורה. המזמור האהוב עלייך בתהילים.
יש המון מזמורים.
האהוב עלייך, אחד.
יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה, יש את אדוני רואי לך שיער בנוד אשר ביצינו למנחות ינעלני.
שזה המזמור של הסטלבט.
כן, ויש...
אני מבסוט, אלוהים אוהב אותי.
ויש את אדוני אורי ואישי ממהרה, אדוני מוס חיים ממפחד.
שזה כשאת הולכת ומפחדת ממשהו, ואת רוצה לחזק את עצמך.
ויש את השמיים מספרים כבוד אל, ומעשי אדם מגיד הרקיע, שזה בכלל מדהים, כי אם אנחנו מתייחסים לפרשה הזאת, הרי עד אברהם אבינו, רק השמיים סיפרו כבוד אל. ואחרי אברהם אבינו, שאברהם אבינו בעצם מביא לארץ את האמונה, שמיים ספרים ועוד אלו מעשי ידיו מגיד הרקיע, ואז...
תראי, אני חושב שאת מפוספסת בעולם של התיאטרון והמוזיקה. את צריכה להיות מרצה למחשבת ישראל.
הלוואי אמן.
את אומרת דברים כל כך חשובים, כל כך עמוקים.
תודה.
שבעצם פרשת שמות...
ואני לא יודעת כלום.
ואת לא יודעת כלום, את גם צנועה ואני
לא, אני באמת לא יודעת כלום. פעם אחת איזה רב גדול שדיברתי איתו אמר לי, ואמרתי לו, תשמע, אני לומדת ולומדת וזה מרגיש כמו כלום. הוא אומר לי, ללמוד תורה זה כמו לנסות לקחת לי ולרוקן איתו את הים. כל פעם שאתה לומד עוד ועוד אתה מבין כאילו כמה שזה רחב, כמה שזה עצום ועמוק ו...
אז תהילים מלווים אותך כל הזמן.
תהילים מלווים אותי, התורה מלווה אותי, הכל...
באופן קבוע, את קוראת פרשת שבוע וזה, ואיך שבת נראית אצלך?
אז כמובן שיש הדלקת נרות. למרות שזה, הנה, בבקשה, זה לא משהו שכתוב בתורה. הדלקת נרות זה מצווה של דרבנן, אני בכלל לא מצווה של דרבנן, אבל בכל זאת, המחשבה שאני עכשיו מבדילה את החול מהקדושה, המחשבה שאני מדליקה נרות, מאירה את הבית באור אחר, אנחנו מדברים גם על בין השמשות. הדברים האלה מבחינתי סמלים שהם נפלאים.
איך את עושה? לעורר את הזיכרון להנטיש. איזה תנועות את עושה עם הנרות? לכל אישה יש תכון.
אז כמובן אני פותחת את ידיי. כאילו, החלון הוא חלון גדול, הוא חלון שפונה כאילו החוצה, אל האור, אל השמיים. אני גרה גם בקומה גבוהה, אז...
את רואה את השקיעה?
אז אני רואה את השקיעה, השקיעה היא כמובן מאחורי, אני פותחת למזרח, והנרות הם נפלאים, הם עושים אור אחר בבית. ויש כמובן קידוש, אנחנו מקדשים על היין, אנחנו מקדשים על החלות, זה לא מובן מאליו.
לא.
אתה יודע, אחרי שעברתי גיור, הייתה איזו תקופה שבעטתי...
בגיור?
לא בעטתי בגיור, בעטתי בהכל, זאת אומרת. אחרי שעברתי גיור, אחרי שיצאתי מבית אבא, גרתי תקופה מאוד ארוכה לבד, ובתקופה הזאת באמת לא הייתה ממש שבת, לא...
היית רווקה תל אביב, את הוללת אי פעם?
לא, אני לא הייתי קוראת לזה...
לא מתאים לך.
לא, אף פעם לא הייתי הוללת, לא אקרא לזה הוללת, אבל כן, בעטתי, תראי, באתי מבית מאוד מאוד דתי, פתאום חייתי חיים שהם חיים חילוניים, והמקום הזה של יום חול ארוך ומתמשך, שאין לו סטקטות, גרם לי להיות בתוך תוכי בן אדם מאוד מאוד עצוב. הרגשתי את החוסר ולא ידעתי להצביע על החוסר. כי מצד אחד אני בן אדם שאוהב להיות חופשי. אני בן אדם שמחפש את החופש שלו כל הזמן. מצד שני, החופש הזה הוא ברגע שאין לך סטקטות, הופך להיות כמו איזה יום חול.
למין כאוס אחד גדול.
ממש כך.
תשמעי, יש לנו עוד דיבור על משה. בואי נצא להפסקה, נחזור תכף.
Thank you.
פרשת שמות ולדרך שבה את קוראת אותה, ובאמת הפרשה הזו מפגישה אותנו עם משה, שדיברנו עליו קודם, שהוא בעצם בין השמשות אחד גדול. זה די מדהים לחשוב שהנביא הכי גדול של היהדות, הנצרות והאסלאם.
הנביא והמנהיג הכי גדול שקם לעם ישראל, הוא בעצם גדל בילדותו בבית מצרי, בבית של האויב בעצם.
ממש של האויב.
בבית של האויב, וגם אחר כך כשהוא בורח מביתו לכיוון המדבר ולכיוון מדיין, גם כשהוא איש...
הוא מתחתן עם מדיינית.
אבל עוד הרבה הרבה לפני זה, הוא בורח, הוא עריק. תחשוב על זה, הוא היה תקופה מאוד ארוכה אחרי שהוא ברח לבד.
זאת אומרת, אין לו זהות ברורה. הוא בעצם יודע שהוא נולד עברי, למשפחה עברית, אבל, את יודעת, יכול להיות שהוא לא מדבר עברית בכלל.
גם יש איזה משהו, הרי התורה אף פעם לא מספרת לך דברים שהם סתם. למה הוא ברח בעצם ממצרים? הוא ברח ממצרים בגלל שאחיו, אחרי שהוא עזר להם,
המשינו עליו.
באיזשהו אופן, כאילו מה שנקרא, שמים לו סכין בגב. בעצם הוא שגדל בבית מצרי, גדל כנסיך, מקבל, רואה איך נראית מנהיגות, ובעצם מגיע ומושיע את
העברי.
את העברי מושיע את
החלש מכות ממצרי.
אז כבר אז אנחנו רואים באיזה אישיות מדובר. מדובר באישיות שבעצם רואה את הצדק, רואה את האמת ואת הצדק, והוא בורח אחרי שהוא מבין שלא בין אחיו יש לו מקום,
ולא במצרים.
ולא בין המצרים שמבקשים עכשיו את מותו אחרי שהם גילו את האמת.
אז הוא לא יודע מי הוא בדיוק.
לא.
הוא לא יודע, לא בטוח שהוא מדבר את השפה של האנשים.
לא בטוח שהוא מדבר את השפה, הוא נכון, הוא גם, אל תשכח שהוא היה ב-40 שנה במדיין, עד שהוא בעצם התגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה. אנחנו גם לא יודעים בעצם באיזה שפה הוא מדבר. גם כשאלוהים פוגש אותו בסנה, הוא אומר לאלוהים, כבד פה וכבד לשון אנוכי.
אז את יודעת מה פתאום עולה לי כשאני מדבר איתך? זה לא סתם שמשה רבנו בעצם יצר, אפשר להגיד, כנביא האל, אבל בסופו של דבר הוא היה הנביא שעשה את זה. הוא עשה את התרבות שלנו.
כן, אפשר להגיד, כן.
נכון, הוא נתן את
התורה, הוא השליח של
תורה. לא משנה, מה שאנחנו מאמינים. לא נתווכח על זה.
אוקיי.
ובעצם התורה היא יציר של אדם שהוא בין השמשות.
לגמרי.
שהוא לא שייך לשום מקום.
נכון.
ומה שקרה בתרבות, שפתאום נהיו כל מיני מסגרות, ואת ככה ואת ככה ואת ככה, ואסור. ובעצם הדת פועלת נגד הבסיס שלה. נגד הארץ שלה.
לגמרי, אם אנחנו, לא רק משה, ניקח את כל האבות שלנו אחורה, כולם היו פורצי דרך. כולם, אם זה אברהם אבינו שגילה את האמונה, עד אברהם אבינו לא הייתה אמונה בעולם, כאילו. כל מי שהיה בישראל, כל מי שבעצם יצר את המושג הזה, עם ישראל, הם אנשים שהם פורצי דרך. ומשה רבנו, הוא בעצם באמת חי, כמו שאתה אומר, בין השמשות, אבל הוא נבחר להיות נביא. ולהיבחר להיות נביא לא כל אחד.
מה זה נביא בכלל בעינייך?
קטונתי אתה יודע, אבל אני יכולה לקחת נגיד מה שאומר הרמב״ם, מה הרמב״ם אומר על הנביא. הרמב״ם אומר שאין האמונה חלה אלא על אדם גיבור בחוכמה, גיבור במידותיו, ואין יצרו מתגבר עליו בעולם, אלא הוא מתגבר על יצרו תמיד. והוא בעל דעה רחבה עד מאוד, והוא מתפרס והולך מדרכי הזמן, וכל האנשים שהולכים במחשכת הזמן. בעצם הנביא הוא מישהו שהמחשבה שלו היא...
היא גם חופשית וגם הוא עשה עבודה.
גם חופשית וגם עבודה מאוד מאוד קשה על המידות. כי אל תשכח שהרי רגשות זה משהו שאנחנו נולדים איתו, זה משהו שהוא קדמוני אצלנו. לעומת מחשבות שהן דבר חדש, במחשבות אתה יכול לשלוט.
זה באמת אחת התכונות היפות של משה, ואולי זה מסביר את מה שקורה בקטע האחרון של הפרשה, שמשה רואה את הצון במדבר, ואז הוא מגיע אל הר האלוהים חורב, ויער מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, ויער והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל.
סליחה שאני עוצרת אותך כאן, זה נכון, זה נפלא, אבל כדי לחדד עוד מי היה המנהיג משה, עוד לפני שהוא רואה את הצון, כשהוא מגיע למדיין, אחרי שהוא יגע ועייף והלך במדבר, ואין לו זהות.
אמרתי לך, את או רבנית או מרצה למחשבת ישראל. את צודקת.
ואז הוא פוגש את, ואז הוא פוגש את הרועים.
נכון, עם בנות יתרו.
שמפריעים לבנות יתרו. והדבר, ושוב, כמה המנהיגות, שוב אנחנו רואים איזה אישיות נעלה מדובר.
כן, שהוא זאת, מגן על החלש.
שוב מגן על החלש, אפילו שהוא בעצמו כבר החלש.
הוא נרדף, והוא מפחד מהמשטרה המצרית. במקום לחפש את הפינות, לא לתפוס תשומת לב שאף אחד לא יעלה עליו, הוא הולך דווקא ועושה רעש ומגרש את הרועים הרעים.
לבד.
לבד. לבד. באמת.
איזה אומץ, איזה כוח.
את מזדהה איתו עמוקות, אני מרגיש.
שמע, מדובר בנביא הנביאים.
תגידי, את זוכרת מאבא, זכרו לברכה, הקטעים שדיברתם על משה ועל הפרשה?
אני זוכרת מאבא שכשאבא היה מדבר על התורה, העיניים שלו נציצו באור אחר. התורה הייתה כל עולמו.
איתך הוא היה מדבר או עם כולם? אתה היית החביבה שלו?
אנחנו היינו
חביבים. לא נספר לאחיות.
חביבים מאוד אחד על השני. זאת אומרת, אבא זה מישהו שתמיד היה כיף לדבר איתו, כיף להתייעץ איתו. אני כל כך מדייבת אליו.
כן, אה?
כן.
וכואב כל השנים שהייתם בנתק ופספסתם את ההזדמנות בעצם להיות בחיבור הזה?
תשמע, כשאני עזבתי הוא אמר לי, תקשיבי את משאירה אחריך שדה חרוך.
וואלה.
לא יישאר שום דבר. ואבא ש...
תשמע, אני מרגיש שאני חייב לראות אותו רגע על המסך. את מרשה לי?
בטח, אני גם אשמח.
לא... יאללה, בואי נראה רגע שלך איתו על המסך.
איך אבא שלי אומר, אפשר להוציא את השומרונים מהעדה, אבל אי אפשר להוציא את העדה מהשומרונים. אי אפשר. זה ככה. אין מה לעשות.
לפי דעתי, יכולת להישאר בעדה, אבל מה... ולאלוהים פתרונים. אלוהים לא עוזב אף אחד.
זה חזק פתאום לראות את זה, אה?
כן, זה חזק, זה...
כעסת, תקופה... כעסת אז.
בטח. בטח שכעסתי. כעסתי והכעסתי, והרבה אנרגיות קשות ושליליות היו שם. וגם היה הרבה יופי, אתה יודע.
והיום הגעגועים.
היום הגעגועים.
אם היה לי עוד שעה איתו. אם הייתה לי עוד יום.
עוד יום, כן.
מה היית עושה אם הייתה לך עוד שעה איתו?
תשמע, התהליך של אבא, התהליך שלו עד שהוא נפטר היה תהליך מאוד מאוד קשה. הוא היה מאוד מאוד חולה. בשנה האחרונה של חייו הוא לא ראה, הוא בקושי זז, הוא כבר לא יכול היה לדבר.
וואו. והיה, עוד שנה בבריאות. בבריאות, שהוא בריא.
תשמע, ביקשתי ממנו הרבה פעמים סליחה. והיום הוא בא בחלומות, וכשהוא בא בחלומות, הוא בא אליי פעמיים בחלום מאז שהוא נפטר. והוא בא רואה ובריא. מה אני אגיד לך?
ומה דיברתם, אם מותר לי לשאול?
אני רק זוכרת שזה היה מאוד מאוד חיובי, שזה נורא שמחתי לראות אותו, שהוא מאוד מאוד שמח לראות אותי.
היה פיוס.
היה פיוס. בחלומות יש פיוס, בחלומות אנחנו, לפחות בחלומות שהיו לי, אני מקווה שזה ימשיך ככה. היו חלומות עם אנרגיה טובה, עם אנרגיה חיובית.
ובשנה הזו שהוא לא, כבר לא יכול לדבר, היה מגע.
זה היה מאוד מאוד קשה, אבל תמיד היה מגע, ותמיד, וחיבוק, מאוד רציתי שהוא ידע שאני שם בשבילו, שאני אוהבת אותו, שלא משנה מה.
את יודעת, עם הרגע הזה אני רוצה ללכת לרגע ההתגלות הזו של הסנה, שדיברנו עליו קודם. כי את יודעת, כמו שיהודה עמיחי אמר, אנחנו לומדים את אלוהים מאבא ואמא שלנו. בעצם. כי הם האלוהים שלנו, כשאנחנו קטנים.
אין ספק שהם יכולים לעזור הרבה בעניין הזה.
כן. ומשה... לא הכיר את אלוהים מהבית. הוא גדל אצל המצרים, היו חתולים, היו כל מיני. לא היה עבודת אלוהים.
אבל היה, כמו שדיברנו על זה קודם, היה איזשהו רגש. הרי הרגש זה משהו שאנחנו מביאים אותו, אולי אפילו, לא יודעת מי שמאמין, מי שלא, אבל אולי אפילו מגלגולים קודמים. יש את הרגש הזה. כן, כי אתה רואה שהוא תמיד לחם. לא סתם התעכבנו על העניין הזה של האיש המצרי מכה איש עברי. לא סתם התעכבנו על העניין הזה של בנות מדיין. היה שם איזשהו צדק פנימי, איזשהו משהו שהוא היה בתוכו כבר.
ואז שהוא רואה את האש הזו.
קודם כל הוא רואה את האש, מהאש הוא לא פוחד. ברגע שהוא רואה את השניח בוער, הוא רוצה להתקרב ולראות במה מדובר.
זה מסקרן אותו.
נגיד, אני הייתי רצה בטח על נפשי.
מה, בורחת?
ברור.
מה זה, יש פה איזה מחשפים, משהו.
והוא דווקא, רואים, שוב, אומץ לב. יש, נכון, יש ענווה מאוד גדולה ויש יראה מאוד גדולה, אבל יש אומץ לב.
אני לא מאמין לך שהיית בורחת, את יודעת, סופי, נראה לי סתם
לא
אומרת.
לא יודעת, לא יודעת.
נראה לי סתם אומרת.
יכול להיות.
היית מתקרבת, והיית שומעת את הכל.
אני פחדנית לא קטנה.
פחדנית. זו אומרת אישה שעשתה כאלה מעברים ושילמה כאלה מחירים.
אני מתייחסת למעברים האלה כהישרדות, לאו דווקא כאיזה משהו שעשיתי עם עכשיו.
מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי גם על המעברים שעשיתי בחיים, מעשה אמיץ וכל הכבוד, ואני גם כמוך הרבה פעמים מגיב ואומר, לא הייתה לי שום רע אחרת.
זאת ההרגשה.
אלו החיים.
אלו החיים. גם משה מגיע לאן שהוא מגיע, דרך הישרדות.
נכון, הוא ברח על חייו.
נהפוך, הוא כשאלוהים בא ואומר לו, בוא תשלח את עמי, אומר לו, לא.
לא רוצה.
אני לא בעניין.
לא רוצה.
הוא גם לא מרגיש שהוא מסוגל.
תגידי, פגשת את אלוהים פעם?
הלוואי. לא, אף אחד לא דיבר אליי מהשמיים.
מתוך האש?
לא מתוך האש, לא מהשמיים. זה רק, אתה יודע, זה הכרעה רצונית שלי להאמין בו.
אבל זה נראה מאוד מבוסס, מאוד חזק, לא משהו שאת מסתפקת כל בוקר.
כשהייתי מדברת עם אבא על כל העניין הזה של אמונה ואלוהים, הוא היה אומר לי, מספיק שתצאי החוצה ותסתכלי סביבך. הוא אומר לי, את חיה בתוך קסם, תסתכלי על העצים. על הציפורים, על השמיים, כוכבים. אומר לי, מה זה? זה מובן מאליו? תתעמקי בהם. זה משהו שהוא קסום.
איזה אבא מדליק היה לך. ממש.
אז אתה חי בתוך קסם. בתחושה, אני חיה בתוך קסם.
אם אני אשאל אותך בעצם, מה זה ההיה אשר יהיה שלך? ההיה אשר יהיה שלך?
זה עצום, זה גדול ממני. האמונה שלי באלוהים היא אבסולוטית, אין...
לא, אבל היה שלך, מה שאת רוצה להיות.
מה אני רוצה להיות?
כן, שתהיי גדולה.
לא התעמקתי בזה יותר מדי, אני כנראה עד חיה בהישרדות.
אבל נראה שהיום כבר את מרגישה יותר נוח במקום שלך.
כן, יש את האמונה, יש את האמונה. את אלוהים לא החלפתי.
לא.
זה לא כשומרונית, לא כיהודיה. זה אותו אלוהים, זה אותה תורה. אני גם מסתכלת על שאר העמים, תראה, תקח את משה רבנו, שהוא נביא הנביאים, והוא הנביא של עם ישראל. קח את ישו, שהוא הנביא של הנצרות, או את מוחמד, שהוא הנביא של הערבים. הרי בסופו של דבר...
של האסלאם.
סליחה, של האסלאם, נכון, של הערבים, של האסלאם. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על שלושת הנביאים האלה, לכולם הייתה אותה מטרה. הם רצו לנקות עבודה זרה מהעולם. אז כל אחד בחר בדרך שלו. משה בחר בדרך הזאת, מוחמד בדרך הזאת, אבל בסופו של דבר, הרצון אותו רצון, לנקות עבודה זרה. אולי אני מטילה, אולי קצת קשה, אולי עם העניין הזה של האסלאם, שהם בעצם שמו את האסלאם, את הקוראן במקום התורה.
אבל את זה לא חייבים לקבל, בדיוק.
אפשר להתווכח עליו.
סופי צדקה, תודה רבה כרגיל, לעונג גדול.
גם לי, תודה רבה לך.
שבת שלום,
שבת שלום
וברכה.
תודה רבה.
שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא פרשת וארא. נבדוק האם באמת יש בחירה חופשית בחיים. שבת שלום ומבורך.